طب رأينا تمال الجزاء كدوس على نشمة جوف ولبوس שכמו שבאדם בנוי בצורה כזאת, ככה גם התורה. המקור שהאדם בנוי ככה, זה מכיוון שגם התורה בנויה ככה. התורה היא המקור להכל. והאדם הוא משל, זאת אומרת, דרכו אנחנו יכולים ללמוד על התורה הקדושה, וגם בתורה יש נשמה, גוף ולבוש. אמרנו, הלבוש זה הסיפורים, הגוף זה גופי תורה, זה המצוות, ההלכות, הנגלה, סוגיות, והנשמה זה הנסתר, זה המשמעות הפנימית, זה האורות האלוקיים שהם יורדים ומתלבשים, נכנסים לגופים, לפרטים ומתלבשים לסיפורים. אמרנו, קודם כל, עצם הגישה הזאת היא קריטית לכל מה שאנחנו נגשים בתורה. כשאתה קורא פסוקים, אתה יודע שאתה קורא את הגוף או את הלבוש ויש לזה נשמה. גם אם אתה לא מבין את הנשמה, אבל הידיעה שיש פה נשמה היא זאת שנותנת משמעות וחיות גם לדברים שנראים בפרטים הכי קטנים או הכי רחוקים, אולי לפעמים אפילו נראים מיותרים. זה מה שנותן את המשמעות. אז עוד לפני השאלה איך מגיעים להבין את הנשמה הזאת, אבל עצם הידיעה הזאת היא קריטית בכל גישה שלנו לתורה הקדושה, גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. וירת את זה לשאול משהו?
זה שאדם מלכתחילה היה אהוב, מה זה אומר לגבי התורה?
שאלה מצוינת. אני ארצה להגיע לזה. אולי אפילו היום, בסדר? אבל אם לא, אז בפעם הבאה, בסדר? דרך איזו נקודה אחרת, אבל כאילו זה גם נגיע לשם, בעזרת השם. טוב, ראינו את הזוהר נוסף, מקור 6, רבנן דמתיתין ומוראים, כל תלמוד הדילון הרזין, דאורייתא סידרו לי, כן? שגם התנאים וגם הם מוראים, חכמי המשנה וחכמי הגמרא, כל התלמוד שלהם מסודר סודות התורה. אומר על זה רב חיים ויטל, מערכו, תלמיד הארי הקדוש, שהוא זה בעצם שכתב את כתבי הארי. הארי לא כתב בעצמו את הכתבים. רוב כתבי הארי נכתבו על רבי, על ידי רב חיים ויטל. יש לו הקדמה על עץ חיים, שאר הקדמות, הקדמה מאוד ארוכה ומאוד חשובה, שאולי בהזדמנות נעסוק בה, בחלק ממנה. אז חלק מתוך אותה הקדמה, הוא כותב, כך הוא מביא את הזוהר הזה, פרשת פנחס, ממקור 6 שראינו. כמו שנאמר למעלה בשם הזוהר פרשת פנחס, רבנן דמתיתין ומוראין, כל תלמוד הדילון על רזין דאורייתא סידרו לי. ובלי ספק, כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד, מגששים כעיוורים קיר בלבושי התורה, ואין להם עיניים רואות ברזי התורה נסתרים בו. כי לא על חינם כפי רצונם פסקו טמא, טהור, אסור והיתר, כשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע לידי חן. די חן זה חן, זה חוכמת הנסתר, שתובעות, שגם מילה חן, זה החן של התורה. אומר רב חיים ויטל, כך הוא לוקח את הזוהר הקדוש, אומר, כל, אז זה כפשוטו. כל התלמוד הוא מסודר על סודות התורה. זה אומר שמי שעוסק רק בתלמוד בבלי, בלי הפנימיות, הוא כמו עיוור בתורה. מה הכוונה כמו עיוור? הוא יכול ללמוד, זה חשוב מאוד. הרוב עם ישראל זה מה שהוא עוסק, מה שהוא לומד, כל אורך הגלות, וגם היום. ומפה פסיקת ההלכה וכו', אבל יש איזה צד של עיוורון, זאת אומרת רואים רק את נקודה מסוימת, יש נקודה שלא רואים יותר פנימה, והוא מסביר, כי לא על חינם כפי רצונם פסקו טמא טהור אסור והיתר. כשיש לנו מחלוקת תנאים, מחלוקת אמוראים, שמישהו אומר זה טמא ומישהו אומר זה טהור, ומישהו אומר זה כשר ומישהו אומר זה פסול, עכשיו, יש לזה, יהיה כל מיני סברות, והראשונים יסבירו, והאחרונים יסבירו, ופסיקת ההלכה יגדירו מה בדיוק, ואיך פוסקים, ומה המשמעות, מה נפקא מינו. אבל זה לא מתחיל משם. זה מתחיל מסודות התורה. כשאביי ורבא חולקים באיזושהי הלכה, זה יתלבש באיזושהי סברה. כן, לצורך העניין, כן, שומר שמסר לשומר, אם הוא חייב או שהוא פטור. אז יהיה פה סברות, יהיה סברות. מצד אחד, מה אתה רוצה? הוא נתן לשומר, הוא לא מעל בשמירתו, הוא פטור. מצד שני, הוא לא בסדר, כי אני נתתי לך, אני שמחתי עליך, לא התכוונתי שתיתן למישהו אחר, אתה חייב. אז יש פה סברות. הסברות האלה זה הגוף, או הלבוש. אבל הם התחילו, אביי ורבה, לא משנה, רב שמואל, רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי שמעון, הם התחילו מפנימיות התורה, מהסודות. הם ראו איך כל נשמה, כל אור אלוקי, הוא יורד ומתלבש בעולם שלנו, ומפה הם פסקו, זה יהיה חייב, או שיהיה פטור, או שזה כשר, או שזה פסול. סוכה מעל 20 אמה, רבי יהודה מכשיר, חכמים פוסלים. זה מתחיל מהבנה רוחנית של המשמעות של הסוכה והמשמעות של גובה 20 אמה. אחרי זה, זה גם נכנס דרך הפסוקים, ובסברות, ובהגדרות, ובנפקמינות. אז אנחנו עוסקים קודם כל בגוף, כמו שגם בעולם אתה קודם נפגש עם הגוף. אז גם בתורה אתה קודם כל נפגש עם הגוף. ומאוד חשוב להיפגש עם הגוף. כי אם תנסה בעולם להיפגש עם נשמה בלי גוף, הכל פה, הכל יתפזר, כאילו זה יתפזר לאלף כיוונים, אתה לא תוכל לאחוז בזה. גם בתורה אתה לא יכול, אנחנו עוד לא נדבר איך עושים, אבל רק אני מדי פעם זרוק נקודות, אתה לא יכול לבוא עכשיו ולקפוץ לרעיונות הרוחניים. אתה חייב קודם כל להגדיר את הסוגיה בצד הנגלה שלה. לסמן בדיוק את המסגרת, מה הנקודה, מה ההגדרה, מה הסברה, מה החקירות. אחרי שאתה אוחז את הגוף בצורה טובה, עכשיו אפשר להתחיל להתבונן פנימה לנשמה, וגם לזה יש דרכים איך עושים את זה בצורה נכונה, לא להמציא המצאות. אבל גם פה אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו עוסקים בגמרא, היום ניכנס למחלוקת רמב״ם וראש, בנקודה של מצוות הקידושין. אתה צריך להבין, זה מתחיל משתי תפיסות עקרוניות, שהן נובעות מ... נשמת התורה, ועכשיו מפה עכשיו מגיעה המחלוקת. ומכאן אנחנו מגיעים ליסוד הבא, שהוא נקרא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה זאת אומרת אלו ואלו דברי אלוקים חיים? הרי אם יש פה מחלוקת, ובסוף פוסקים הלכה כמו אחד הצדדים, אז הצד השני כביכול טועה. הרי מי שיעשה הלכה כמו מי שלא נפש, כמו אם יש מחלוקת בית שמי ובית הלל, והלכה כבית הלל, ומי שעושה הלכה כבית שמי, זה חמור, חז"ל אומרים, כן, ראוי לו, כמי שנתחייב בנפשו. זה חמור. אסור לעשות, כאילו, אז איך אתה אומר, אבל אם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז מה אתה רוצה? אני עשיתי כדברי אלוקים. זה סתירה, מצד אחד להגיד זה דברי אלוקים חיים, מצד שני להגיד שזה טעות לפסוק כך. אז הוא טועה שהוא צודק. אומר הריטב"א, שאלו רבני צרפת ז"ל, איך אפשר שיהיו אלו ואלו דברי אלוקים חיים? זה אוסר וזה מתיר, איך יכול להיות? כאילו מישהו פה טועה, זה לא יכול להיות. תראים את זה שבאו שני אנשים לרב, ואז אחד אמר לו, תקשיב, הוא עשה לי ככה וככה, וזה, ואני חושב שהוא חייב לי ככה וככה, אמר לו, אתה צודק. ואז השם, רגע, אבל היה ככה וככה, זאת אומרת, גם אתה צודק. ואז הרבנית שואלת מהמטבח, איך יכול להיות שגם ראובן צודק וגם שמעון צודק? גם הרבנית צודקת. עכשיו, מה הנקודה? זו השאלה ששנשאל הריטב"א. עונה הריטב"א, ותרצו, כי כשעלה משה למרום לקבל התורה, הראו לו על כל דבר ודבר ממתת פנים לאיסור, וממתת פנים להיתר. על כל דין בתורה הראו לו ממתת פנים וממתת פנים. זה לא סתם הממתת, לא בהדמנות. מוכרים את המספר הזה, נכון? ושאל הקדוש ברוך הוא על זה, ואמר שיהיה זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור, ויהיה הכרעה כמותם. ונכון הוא לפי הדרש, ובדרך האמת יש טעם סוד בדבר. אז בדרש, בצורה פשוטה, יש הרבה דרכים, וקדוש ברוך אומר, זה מסור לחכמים, אני מוסר את ההכרעה לחכמים בכל דור.
זה מקובל שרב?
זה, כן. מדרש, אולי מופיע גם בירושלמי. אומר, בדרך האמת יש טעם סוד בדבר. אם נחזור לענייננו, כשחולקים שני חכמים, שני תנאים, שני מוראים, בסוף, מבחינת הלכה, הזכרנו את זה לפני כמה פעמים עם התפילין. תפילין של ראש, יש לה כמה בתים מחולקים. תפילין של יד, הכל נמצא בבית אחד. כי ביד, בצד המעשי, להלכה צריך לפסוק, צריך להכריע. ומי שלא פוסק ככה, הוא טועה, הוא טועה בהלכה. הוא לא טועה במהות. זאת אומרת, גם דעה שלא נפסקה להלכה, היא דברי אלוקים חיים. למה? כי היא נובעת מסודות התורה. יש פה איזה סוד שהוא מתלבש, מופיע בעולם. יכול להיות שלהלכה לא הולכים ככה. זה לא אומר שאין פה נקודת אמת. אז יש כללים להלכה, וגם לזה יש טעם. למה פוסקים כרבי מול יחיד? למה פוסקים כרבי יהודה מול חבריו? וכו' וכו'. אבל להלכה יש כללים איך פוסקים הלכה. אבל זה לא אומר שהדעה השנייה היא לא דברי אלוקים חיים. אני ארצה להעמיק בה, ללמוד, להבין את הסברה שלה, להבין את העומק שלה, כי הקדוש ברוך הוא מדבר אליי גם מהדעה שנפסקה להלכה, וגם מהדעה שלא נפסקה להלכה. וכשנבין, אז נראה גם שיש לזה הרבה משמעות לחיים שלנו. כי אולי זה לא נפסק להלכה במקרה הזה, אבל אולי העיקרון הזה הוא נכון במקרים אחרים. אבל גם בלי קשר למשמעות שלנו, מצד עצם ההופעה האלוקית, יש כאן נקודת אמת. ויש פה איזה אור אלוקי שהוא יורד והוא מתלבש, ורבי יהודה אומר שסוכה למעלה מ-20 עממה כשרה, למרות שלהלכה לא עושים כן, אבל יש פה איזה אמירה אלוקית, יש פה איזה צד שאני רוצה להבין אותו, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. להלכה, נראה איך פוסקים להלכה. אומר השלה הקדוש, ובזה התבהר עניין הנגלה והנסתר של כל התורה כולה. אתם יודעים שהשלה, כל הוא פה קבור לידינו, ראוי פעם ככה, מי שמסתובב בטבריה, אז יכול ללכת להתפלל אצל הרמב״ם ואצל השלה הקדוש, הם אחד ליד השני. למה הם אחד ליד השני? השלה הקדוש, מה זה השלה? זה ראשי תיבות של הספר שהוא כתב, שזה שני לוחות הברית. ככה אומרים, שאחרי שהוא כתב את הספר, אז ככה היה לו מצפון, בואו נקפו. איך אני יכול לכתוב ספר שקוראים לו שני לוחות הברית? כאילו, איזה השוואה בכלל, שני לוחות הברית, כאילו מה, איך אפשר? ואז אמר טוב, אחרי פטירתו, ביקש שיקברו אותו ליד הרמב״ם שהוא כתב משנה תורה. אמר, אם ישאלו אותי למה כתב שני לוחות הברית, אני אגיד, הרמב״ם כתב משנה תורה, אז אני יכול לכתוב. אומר השלה הקדוש, וזה התבהר עניין נגלה ונסתר של כל התורה כולה. הנה, האויל הם סוברים דה, הנסתר הוא עניין אחר מהנגלה. יש שני דברים, יש נגלה ויש נסתר, וזה לא קרב זה איזה. וזה אינו, זה לא דבר אחר. רק הוא שהנסתר נתעבה ונתגשם, וזהו גילויו. הנסתר והנגלה זה אותו דבר במצב צבירה שונה. מביא אחרי זה, נדמה לי משל, אבל כן, על גרעין חיטה, אבל לענייננו, כן, מים וקרח ועדים זה אותו חומר. אין פה חומר אחר. אבל זה במצב צבירה שונה. כשהוא מוצק, אז הוא מאוד ככה יכול לכאוב, זורקים קוביות קרח, זה יכול לכאוב. אפשר לתפוס אותו, כשהוא נוזל אז כבר צריך כלי יותר אחר שהוא יוכל להכיל אותו וביד לא נוכל לתפוס אותו, וכשהוא גז אז הוא עכשיו מתפשט באוויר ואז אין לנו יכולות בקושי לראות אותו, בהתחלה קצן כן, אחרי זה הוא מתפזר ולא רואים אותו בכלל, אבל הוא עדיין קיים, החומר הזה לא נעלם. גם הנגלה והנסתר זה אותו דבר, התורה הקדושה היא אחת, הנגלה והנסתר שבה זה אחד, אבל זה במצבי צבירה שונים. הנסתר, כמו התהליך של העיבוי, הפוך מעידוי, נכון שהעדים הולכים ומתעבים, ואז על החלון של הרכב, ככה יש פתאום טיפות כאלה, נכון, ואם תשים את זה עכשיו בפריזר, זה גם הפוך לקרח, לפעמים גם ביום מאוד קר, אז יכול להיות קצת קרח על ה... הוא הולך ומתגשם, כך גם התורה הקדושה, היא התחילה מלמעלה, מהאור האלוקי, ששם זה משהו מופשט כביכול, במשל זה כאילו גז, זה מתפשט, אין, אי אפשר לאחוז בו, כשהוא הולך ויורד לעולם שלנו, לאט לאט הוא עובר תהליך של התעבות לבחינת נוזל, אחרי זה מוצק, ואז זה הופך להיות להלכות ולפרטים שכבר אתה יכול לאחוז בהם, יכול לדון בהם, יכול להגדיר אותם, לחלוק עליהם וכו' וכו'. כמאמר הפסוק, תפוחי זהב המשקיעות כסף דבר דבור על אופניו, רצונו לומר, כמו שנתקרב הכסף לזהב, רק שמדרגה פחותה ממנו, כן הנגלה בערך הנסתר. ובזה יובן המאמר, רבותינו ז"ל במסכת סוכה, אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא, משנה, כן, יש כל מיני עוד דברים שמתארים שם, הלכות, אגדות, מעשה בראשית, מעשה בראשית וכו'. עד דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן, הוויודע הבאי ורבה. זה מה שהוא הניח, כן, הוויודע הבאי ורבה. ותימה, כי זהו חיינו ואורך ימינו, ויתד ויסוד שהכל תלוי בו. יקראו דבר קטן? מה, הוויות? מה זה הוויות? הקושיות, התירוצים של הבאי ורבה. זה נקרא הוויות הבאי ורבה. לזה הגמרא קוראת דבר קטן. דבר גדול זה מעשה מרכבה, זה כל המרכבה האלוקית, הופעה אלוקית בעולמות, המלאכים. דבר קטן זה הוויות הבאי ורבה. איך אתה קורא לזה דבר קטן? הם חיינו ואורך ימינו. זה העיקר התורה, הוויות הבאי ורבה. כל הגמרא. כאילו, מפה אנחנו חיים, איך אתה קורא לזה דבר קטן? ובא לעין יעקב בוידה אתרית בברש, בעין שם, ולפי דרכי, יתקן העניין היטב, כי הנה, ההוויות ופלפולים מעמידים דיני התלמוד, שהם פירוש על תורה שבכתב על בוריין, להבין את מעשה המצוות אשר עשה אותם האדם וחי בהם. אשר פירוש זה הפסוק הוא כך, שהחיות הרוחניות הוא בהם ממש. הוא הדבר אשר דיברתי, שמצווה גשמית שכרה רוחניות הנצחית, והיא היום לעשותם למחר לקבל שכרה ממש, כי השכר אינו הסכמי, רק המצווה ממש, כדי פירשתי, מקדש מעט מלמטה, מקדשי מלמעלה הרבה. כן, הוא אומר פה איזה נקודה שסביר קודם, שאומרים שהיום לעשותם למחר לקבל שכרם, אדם עושה מצווה. אז כאילו, מה הכוונה היום לעשותם למחר לקבל שכרם? אדם עובד בבניין, גומר את החודש, מקבל עכשיו מזומנים. אין קשר בין השכר לבין העבודה שלו. זה התניה כזאת, אתה תעשה בשבילי את העבודה, אני אשלם לך כסף. זה לא באמת קשור, הוא עסק בכלל לא יודע מה, לעשות תיח, לרצף, בסוף קיבל כסף, אין קשר בין אחד לשני. במצוות זה לא ככה. אותם אדם נטע לולב, אדם מניח תפילין, אז הוא מקבל שכר, זה לא משהו אחר ממה שהוא עשה. הוא יצר פה מציאות רוחנית, שהמציאות הרוחנית הזאת עכשיו היא שמורה לו באופן נצחי, שממנה אחר כך הוא יזכה לאור ולטוב בעולם הבא, זה לא משהו אחר. רק עוד פעם, זה מצב צבירה אחר. בעולם שלנו, המציאות הרוחנית הזאת מופיעה בלולה וארבע מינים שנוטלים אותם, או בסוכה, או בנרות חנוכה, ובעולם הבא זה מופיע כמציאות רוחנית שהיא נוצרה ממש מאותו מעשה שהוא עשה פה, כי זה אותו דבר. כמו הכוכב, אני רואה למטה קטן מאוד, למרות שבאמת הוא גדול, כן? אז גם, כן, מבחינת המעשה, היום לעשותם הוא דבר קטן. אמנם שורשם למעלה במרכבה הוא דבר גדול ונצחי. מה זה דבר קטן? ליטול לולב זה דבר קטן. מה הכוונה שזה קטן? לא שזה לא חשוב. לא זה קטן בחשיבות. זה נראה קטן. זה האור האלוקי העצום, האדיר, האינסופי, כשהוא יורד לעולם שלנו, הוא עכשיו מתפזר למיליוני פרטים, וכל פרט הוא קטן. זה הקוטן של הגודל. זאת אומרת, כל דבר גדול, אותו מעשה מרכבה שנקרא דבר גדול, כשהוא יורד לפלפולים של הגמרא, הוא מופיע כהרבה דברים קטנים. כי ככה אנחנו יכולים לאחוז בו. כשהוא גדול, אנחנו לא יכולים לאחוז בו, זה מבחינתנו אינסופי. אז דווקא כשהוא יורד לדברים קטנים, עכשיו אני יכול לאחוז בפרט, בעוד פרט ועוד פרט, אבל הדבר הקטן, הוא השתלשל מהדבר הגדול, והוא אותו דבר, פשוט במצב צבירה שונה. כמו גרעין החיטה, שצומח ממנה שיבולת. כן, גרעין חיטה זה דבר קטן. אבל השיבולת שאחר כך תצמח ממנו היא לא משהו אחר. הוא פשוט אוחז בדבר הקטן הזה, הוא אוחז את כל השיבולת. אז גם פה כשאדם קיים מצווה, הוא אוחז במצווה הקטנה הזאת, כשאדם מניח תפילין. כן, זה משהו קטן לכאורה. אבל הוא אוחז פה אור אלוקי עצום, אין סופי, שהוא עכשיו הוא יורד והוא מתלבש באותה מצווה תפילין. תראה, זה אותו יסוד, אותו יסוד של הנגלה והנסתר שראינו בזוהר הקדוש, רב חיים ויטל, אז השלה אומר, כל התורה והמצוות זה בצורה כזאת, הנגלה והנסתר זה לא דברים אחרים, אלא הנגלה הוא פשוט הלבשה של הנסתר, הוא התעבוד שלו, ובנגלה הדברים מופיעים בצורה קטנה, לכן זה נקרא דבר קטן, קטנה לא בחשיבות, אלא קטנה בכמות, בגודל שהיא מבטאת אור אינסופי, שבעולמות העליונים הוא גדול ועצום, רק שהוא יורד לעולם שלנו בדברים קטנים, בפרטים קטנים. כן, שאלות, הערות. טוב, אני חושב שנעצור פה להקל קצת דברים גדולים, צריכים להיכנס לתנים הקטנים שלנו, אז כן. האור האינסופי של התורה, הגר"א, אנחנו לא מתארים לעצמנו, הגר"א כותב, יש לו איגרת שהוא כותב לבני משפחתו, אולי לאחותו, אני לא זוכר, הוא כותב לה, אם הייתם רואים איזה אור נולד מרגע אחד שהאדם רצה להגיד לשון הרע ועצר את הפה שלו מלא להגיד לשון הרע, לא הייתם מסוגלים לדבר לעולם לשון הרע. נגיד חבל שאנחנו לא רואים. אבל זה חלק מהבחירה. זאת אומרת, חלק, אם היינו רואים, אז היה משחק מחור. אבל זה באמת, זה אי אפשר לתאר. כאילו, זה מה שמחיה את המציאות. התורה היא זאת שמחיה את המציאות, היא זה שפועלת תהליכים, נדבר על זה גם בהזדמנות, אבל אנחנו נדבר רגע להקשר של הצבא ושל הישיבה, של המלחמה שקורית בחוץ. אז זה מסירות נפש אדירה, וכל חייל שנקרא לדגל, ודאי שמצווה אדירה, מסירות נפש על המשרד וכו'. אבל כל מי שכרגע לא נקרא לדגל, והוא יושב עכשיו בבית מדרש, ולומד תורה, כל מילה של תורה שהוא מוציא היא דבר קטן, אבל היא מולידה בעולם אור אינסופי, שזה מה שנותן אחר כך את הכוח ואת ההצלחה ללוחמים שלנו, ואת ההגנה על עם ישראל, ואת ההתקדמות של המציאות, וכל התהליכים האדירים, בסוף מה שמחייב אותם זה תורה. זה לא אומר, פה אנחנו חולקים על החרדים, שזה לא אומר עכשיו רק תורה, ולא צריך גם לעשות את ההשתדלות המעשית. כי כמו שראינו פה, זה לא מספיק נשמה, צריך גם לתת לגוף. זה לחבר גוף ונשמה. אז תמיד יש את השאלה, מה המינון? בסדר, זו שאלה טובה. כמה להיות בישיבה, כמה להיות בצבא, נעסוק בזאת, בסדר? אבל כשאנחנו נעזוב רגע את השאלה הזאת בצד, אני עכשיו בישיבה, אני אתגייס בעזרת השם, ואחרי פסח אני מתגייס, עכשיו אני בישיבה. אז אני לא מרגיש שבטח לא עושה משהו פחות חשוב מהתקופה שאני עושה בצבא, אולי אפילו הרבה יותר חשוב. מאוד חשוב שאני הולך לצבא, אבל כל רגע שאני לומד תורה, כל מצווה קטנה שאני עושה, כמה היא פועלת לעם ישראל, כמה היא פועלת לעולם, כמה אור היא מולידה אצלי בנשמה שלי שהוא הופך להיות אור נצחי, כל רגע עכשיו, אנחנו נראה את זה גם בדרך השם, בעזרת השם, כל רגע שאני עכשיו בוחר עם לעשות בו משהו סתמי, לא יודע מה, להיות עוד קצת בפלאפון, או להגיד עוד כמה מילים בתורה, ללמוד עוד משנה, לעשות התבוננות, איזה חשבון נפש, איזה תיקון של איזה מידה, לעזור לאיזה חבר, לקיים איזה מצווה. זה בעצם בחירה אם הרגע הזה הוא ילך לאיבוד, ואני אתעסק פה בחיי שעה שלא נשאר מהם משהו, או שהוא הופך להיות חלק מהנצח, שאני זוכר בו לאור אינסופי, רק שהעיניים שלי לא רואות את זה כרגע. ולעולם הבא, כמו שכותב הרמח"ל במסילת ישרים, אדם יגיע והוא יסתכל והוא מצד אחד ישמח על כל רגע שהוא ניצל אותו וזכה לאור נצחי שאי אפשר לשער אותו. על זה נאמר בגמרא, עין לא ראתה אלוהים זולתך, שכר שצפון לצדיקים לעתיד לבוא. והוא יתבייש על כל רגע שהוא במקום ללמוד עוד שורה בגמרא, או לקרוא שניים אחד מקרא ואחד תרגום, או לעשות משהו משמעותי, שהוא בזבד את זה על סתם. לא אומר, מותר גם לעשות דברים סתם, יש שעות הפנאי, לא? אנחנו לא מקיפים עכשיו את כל הסוגיה. אני רק אומר, להבין על השאלה שלך, מה הדברים הגדולים עושים, באמת אנחנו לא רואים. שזה זכינו לתורה הקדושה, שהיא באה ופותחת לנו את העיניים, כמו שאמר רב חיים ויטל, שמי שלומד רק תלמוד בבלי הוא כעיוור, גם מי שלא לומד תורה הוא כעיוור, כי אנחנו רואים את העולם שלנו, ורואים את הנגלה, ואתה רואה, יש איזו חוקיות, ויש כל מיני עניינים גשמיים, אדם עובד, מקבל כסף, הוא קונה אוכל, הוא עושה ככה, יוצא, הכל מבט של תכלס, כאילו מה אני עושה, מה יוצא. ולראות את האמת של העולם, מה באמת קורה בעולם, שזה ברובד הרוחני, הנשמתי, כמו שעיקר התהליכים באדם קוראים ברובד הנשמתי, והגוף הוא רק ביטוי שלהם, עכשיו השאלה כמה הגוף החיצוני הוא נאמן לנשמה, או שהוא זולג לצדדים. אז גם אנחנו במבט על העולם, האם אנחנו מתרכזים במבט החיצוני, שהוא עובר והוא זמני, או שאנחנו מתרכזים במבט הפנימי, ובשביל זה זכינו לתורה הקדושה, שהיא מאירת עינינו, כן, כמו שאני אמר. טוב, כרגע נסתפק בזה. היום אנחנו נכנסים קצת העיסוק במצוות, גם כדבר בפני עצמו וגם כהקדמה לקראת...